חנוכה. ברוך השם, אנחנו חוזרים לחנוכה. מה קורה בחנוכה? מה גורם לחנוכה? ידוע, יש לנו מאבק מול היוונים. מה פירוש מאבק מול היוונים? עם שני עמים, היום היינו אומרים שתי מדינות, אבל שני עמים נלחמים. כל עם יש בו מיליוני אנשים. עם זה לא בן אדם אחד, זה לא ככה ילד משחק, או אני יודע מה, יש לך משחק שח, פה זה לבן, פה זה שחור. גם שם יש סוגים שונים של חיילים בשח, נכון? עם זה דבר גדול שיש בו כל מיני צדדים. למה אני אומר את זה? הרבה פעמים אנשים לא מבינים נגד מי נלחמנו כשנלחמנו נגד היוונים. כי מה שידוע כשמספרים את הסיפור של חנוכה זה שבאו ליהודים, החיילים של המלך, כן, של אנטיוכוס הרשע, ובאים ואומרים תעבדו עבודה זרה. אז אם כן, היוונים הם עבודה זרה, רוצים עבודה זרה. אבל היוונים באותו הזמן היה בהם לא רק את העבודה זרה הידועה שהנה יש פסל של איזה אל דמיוני וצריך להקריב לו קורבן ולהשתחוות לו. אלא היוונים באותו זמן היו בהם גם פילוסופים. היו בהם גם אנשי מדע לפי המושגים של היום. אנחנו לומדים עד היום מתמטיקה, קוראים לזה בצדק מתמטיקה יוונית. כן, הנדסה אוקלידית. שמעתם? לומדים? אוקלידוס היה יווני. האם אנחנו נאבקנו נגד המתמטיקה? לא בדיוק. לא בדיוק, אבל נראה עוד רגע מה קורה פה. אנחנו צריכים להבין, המאבק נגד היוונים, הוא התנהל בשטח, בסופו של דבר, בתור מלחמה, החשמונאים קמו ונלחמו ביוונים בנשק, אבל הצורך שגרם למלחמה, הייתה מלחמת תרבות. מלחמה שאומרת היוונים רוצים להשליט את התרבות שלהם על עם ישראל. למה זה כך? יש מציאות במשך כמעט כל ההיסטוריה האנושית שעם בא ואומר התרבות שלי היא התרבות בה"א הידיעה. היא התרבות האמיתית, הנכונה. היא התרבות שצריכה לשלוט בכל העולם. גם היוונים אמרו את זה. היוונים חשבו, היוונים, אנחנו צריכים להבין על מה אנחנו מדברים. האימפריה היוונית שהוקמה על ידי אלכסנדר מוקדון, שהתחילה ביוון והוא כבש שטחים עצומים, האימפריה היוונית כבר התפצלה בתקופת החשמונאים. היוונים שאנחנו נלחמנו נגדם בכלל לא חיים ביוון. הם לא מגיעים ליוון. הם כולם במזרח התיכון, מה שנקרא. האימפריה של אלכסנדר מוקדם התפצלה לשלושה חלקים, והחלק מסוים היה אז השליט בארץ ישראל. אבל גם החלקים האלה, אפילו היוונים שהיו במצרים, ראו את עצמם כיוונים, וכנציגי התרבות שהיא צריכה לשלוט בעולם כולו, נציגי התרבות הנכונה, האמיתית. הפוליטיקל קורקט. במושגים של היום. והמושגים האלה של היום רלוונטיים. כי ככה זה היה, ככה זה היה במצרים, ככה זה היה בבבל, באשור, בבבל, ככה זה היה ביוון, ככה זה היה ברומי, וככה זה עד היום. אנחנו צריכים להכיר את היוונים. עכשיו, הדבר הזה גורם לכך שהמלחמה נגד יוון היא מלחמה כפולה. היא כפולה בשני מובנים. קודם כל, היא לא רק מלחמה בנשק. היא גם מלחמה רוחנית, תרבותית. גם אם אתה מנצח את היוונים בנשק, זה לא אומר שניצחת במלחמת התרבות. למה לא? כי המלחמה היא כפולה גם במובן הזה שהיא לא רק כלפי חוץ, היא גם כלפי פנים. כי יש יהודים שמזדהים עם התרבות היוונית. מתייוונים קוראים להם. המתייוונים האלה, אני אומר, כן, הם דברים פשוטים, אני מתאר לכם את הסיפור של חנוכה, רק מיישר את המבט שנסתכל על זה. הרי גם בסיפור המפורסם, שבאים למתתיהו ואומרים לו, תשתחווה לפסל, אז יש שם יהודי, שכן מוכן להשתחוות. יהודי שמזדהה עם הערכים של יוון, היו הרבה יהודים כאלה לצערנו. עכשיו הדבר הזה קורה לא רק ביוון, הוא קורה כל פעם שיש תרבות שהיא מציגה את עצמה כתרבות הכי נכונה והכי אמיתית, יש יהודים שמתפתים ואומרים, לא למדו מספיק את התורה לעומק, אז הם אומרים, טוב, אז אולי התורה היא כבר לא הדבר הנכון, אנחנו נעבור צד, אנחנו נלך, אני שיהיה יהודים, אבל אנחנו נלך אחרי התרבות של מצרים, של בבל, של יוון, של רומי. ואז יש לנו גם במובן הזה מאבק כפול. המאבק הוא כלפי חוץ כפול, גם במובן הצבאי וגם במובן התרבותי. המאבק הוא כלפי פנים. בדרך כלל בעיקר במובן התרבותי, אנחנו לא רוצים להילחם בנשק מול יהודים מבפנים, בדרך כלל לא עושים את זה, אבל המאבק התרבותי הוא בהחלט גם כלפי פנים. עכשיו, מה זו תרבות יוון? אמרתי בהתחלה, יוון זה עם. העם הזה יש בו כל מיני צדדים, יש בו אנשים שעוסקים במתמטיקה. טוב, בסדר, מתמטיקה זה דבר חיובי. האם זה תרבות יוון? תלוי איך מסתכלים עליו. מה אני מתכוון? מה, מתמטיקה זה לא טוב? מתמטיקה זה בסדר גמור. אבל יכולים לבוא אליך ולהגיד לך, תראה אדוני, אתה לומד מתמטיקה, תלמד את זה כמו שהיוונים לומדים עם כל מה שמסביב. אני זוכר שנים, אני זוכר, לא לפני הרבה זמן, שהיה מסוכן מאוד ללכת וללמוד מדעי הטבע באוניברסיטה, במדינת ישראל. כי כל מרצה במדעי הטבע הרגיש את עצמו מחויב ללמד גם שהדת היא טעות. ללמד שאין אלוהים. אין בורא עולם. כמעט כל מרצה. אדם שהיה לומד, הולך ללמוד מדעי הטבע, שמדעי הטבע הם דבר חיובי, היה מקבל שטיפת מוח מתמדת, קורס אחרי קורס. רק אנשים מיוחדים היו מסוגלים לעמוד בזה. היום, ברוך השם, התרבות השתנתה קצת, אז כבר לא עושים את זה בקורסים למדעי הטבע, עושים את זה במה שנקרא מדעי הרוח. או במדעי החברה. יותר מסוכן, כי גם מדעי החברה זה דבר שאנחנו צריכים. צריכים אנשים שיהיו עובדים סוציאליים וכדומה, מנסים לעשות להם שטיפת מוח. אז יש לנו פה בעיה מול יוון, גם מול המתמטיקה שלהם, כי השאלה היא האם המתמטיקה מבודדת, לומדים מתמטיקה, כמו שאומרים, נטו, מצד עצמו, או שנכנסים לתוך לימודי המתמטיקה גם דעות של היוונים, דעות פילוסופיות, דעות של עבודה זרה. הייתה לחשמונאים, הייתה בעיה כזאת. הם היו צריכים לעסוק בעניין הזה. איך אני יודע שהיו צריכים לעסוק בזה? בואו נראה קצת, אני עכשיו כבר כמה דקות טובות מדבר בלי, לכאורה בלי מקורות. טוב, ברוך השם, יש מקורות גם לדברים שאמרתי, אבל נתתי לכם פה דף, הדף פה שקצת, יצא קצת שחור, זה מעין היה, מסכת שבת, כשנכנסו, יוד א', שכשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל. כן, היוונים, היה להם עניין לתמי את השמן בהיכל. זה לא מקרה. היוונים גם יודעים שיש פה מלחמת תרבות. לפעמים אנחנו אנשים מאוד נחמדים, מאוד עדינים, אומרים, אנחנו רוצים לחיות בשלום עם כולם. אבל השאלה היא מי שנגדנו רוצה לחיות בשלום איתנו. אם אתה אומר שלום שלום והשני כל הזמן מנסה לנהל מלחמה, אז יש לך בעיה. אתה לא מתגונן, אתה לא נלחם. אבל מה כותב פה מרן הרב קוק זצ"ל? הוא מלמד אותנו יסוד. יחס ישראל אל אומות העולם, חוכמתם, מנהגיהם ונימוסיהם. מה היחס שלנו? מה, אנחנו צריכים כל הזמן להילחם באומות העולם? מה פתאום? חס וחלילה. כבר פרשו חז"ל ההפרש שבין הקובלנה של וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם, לאותה של וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. מה זאת אומרת? אומרים חז"ל, יש שני פסוקים בנביא שלכאורה סותרים אחד את השני באופן מוחלט. מקום אחד הנביא בא ואומר לעם ישראל, אתם לא בסדר. למה אנחנו לא בסדר? כי עשיתם כמו הגויים. זה אנחנו מבינים, יש בעיה, הגויים עובדים עבודה זרה, אם עם ישראל עושה כמו הגויים זה לא טוב. מקום אחר, אבל הנביא אומר לעם ישראל, לא עשיתם כמו הגויים. מה, אנחנו לא בסדר? נכון, אתם לא בסדר, לא עשיתם. סתירה, איך זה יכול להיות שני הדברים? אומרים חז"ל, מה התירוץ? כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. למה אתם לא בסדר? כי אתם עשיתם הפוך. יש דברים טובים אצל הגויים. אתם רוצים ללמוד מתמטיקה? אפשר? תוציאו מהמתמטיקה את כל ענייני הרעיונות והדעות והפילוסופיה וכדומה, תלמדו מתמטיקה. את זה לא עשיתם. מה כן למדתם מהגויים? דווקא את הפילוסופיה ואת הדעות ואת כל הקלקולים שלהם. אז אתם לא בסדר בשני הכיוונים. לא בסדר בכפול. אז אומר הרב, אז אם כן, צריך ללמוד מהגויים דברים טובים. הרב מזהיר, אמנם העשייה כמתוקנים שבהם גם היא צריכה שמירה יתרה, שלא ימשכו אחריהם לעשות גם כן כנימוסים המקולקלים. צריך מאוד להיזהר. אתה הולך ואומר, אני אוהב את כולם, אני אוהב את כל בני אדם בעולם, אני מסתדר, אני ביחד עם כולם, אני בן אדם כמו כולם, רק יש לי גם תורה, רק, העיקר שיש לי תורה. אתה צריך להיזהר, למה? כי אתה יכול ללמוד מהדברים השליליים אצלם. איך אתה דואג שלא תלמד? כותב הרב, היסוד הנאמן להנהגה בזה הוא שישראל צריך שישמוע את רוחו ולבבו מכל משמר. היסוד של החיים שלך, השקפת העולם, הבסיס של החיים, זה חייב להיות על פי התורה ורק על פי התורה. אבל אם לפעמים יראה דבר טוב, הנהגה ישרה ותיקון ישובו של עולם בעמים, ויקחם להוויים לגבולו, ראיתי משהו טוב, בוא נעשה גם אנחנו. הוא צריך להיזהר. יראה שלא רוח העמים בכללו ייכנס לתוכן חייו הפנימי. אתה צריך להיזהר לא לקבל את האווירה שלהם, את התרבות שלהם, את הכיוון שלהם. כי בהיכנס רוח העמים לתוך חייהם של ישראל, אז אין מעצור ואין מעמד. לא תוכלו לעצור את זה. אתם אומרים, אני אקח עד פה, ומפה והלאה לא. אין אפשרות כזאת. אתה בן אדם. אם אתה מכניס, פותח לגמרי את הדלת, לתרבות של העמים, אז מה קורה? כבר נהדף רוח ישראל ממקומו, ועל כיסו ישב זר. אתה נתת לו את השליטה. מה עשית? אני יהודי, שומר מצוות, יש לי כיפה, אני מתפלל, מניח תפילין, שומר שבת, כשרות, הכל בסדר. הכנסתי טלוויזיה הביתה. היום זה כבר לא טלוויזיה, לא משנה, זה אצלי, אני עוד בעד מהדור הקודם, יש לי מושגים של טלוויזיה. הכנסתי טלוויזיה הביתה. מה קרה? אני יכול להדליק, אני יכול לחבות. לא. אתה כבר לא מסוגל לחבות. אתה חושב שאתה מחבא. בסדר, צריך ללכת לישון, אז אתה מחבא. זה לא משאיר את הטלוויזיה דלוקה. אתה פתחת את הדלת לתרבות של הגויים. עכשיו הוא שולט עליך. התרבות שולטת. לזה מייצרים תרבות. תרבות היא דבר מושך. אתה לא יכול להשתחרר מזה. אלא צריך, אומר הרב, כי אם רוח ישראל צריך שיהיה איתן וקבוע בלב, התרבות שלך צריכה להיות תרבות של התורה. התורה והמצווה וכל המידות הקדושות שהן שייכות לה, לתורה, צריכות שיהיו חוסנם ומעוזם של ישראל. ומצד החיצוני והתפל של בחיים, מצד צורך השעה ויישוב העולם, יפנה לפעמים לקחת מכל דבר טוב שימצא אצל גורים אשר סביבותיו. בסדר. אתה אומר, יש לי מכשיר. יש לי משהו, אני את החיים שלי קבעתי, אבל אני רוצה להשתמש בטלפון. להשתמש בטלפון. אבל בתנאי שהטלפון לא מכניס את התרבות. כן? היום יש לא רק טלפון, יש סמארטפון. בסמארטפון יש אינטרנט, באינטרנט יש תרבות. זה לא עובד בקלות. זה לא שפתחת את הדלת ואתה יכול לסגור אותו מתי, את הדלת אתה יכול לסגור מתי שאתה רוצה. אז אומר הרב, זה פירוש המאמר חזל. כל זמן שרוחו של עם ישראל בקרבו איתן ונאמן לשם השם אלוקי ישראל ותורתו, הדבר אינו מצויה כאילו הגויים נכנסים אל גבולו ונוגעים בנחלתו. כי אם הוא יבוא לקחת מאיתם. אנחנו ניגשים, בודקים, לא כל אחד בודק. זה צריך להיות מומחה. צריכים רבנים גדולים שמומחים לתרבות של הגויים שיבדקו את זה. בא רב גדול ואומר, הדבר הזה של הגויים הוא יכול להיות טוב או לא יכול להיות טוב? איך הוא יכול להיות טוב? היה לפני הרבה שנים, כשרבנו, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה בחיים. התחילו לייבא ארצה, צורת טיפול שנקראה מדיטציה טרנסנדנטלית. אנשים אמרו, איזה יופי, זה יכול לעשות כל מיני דברים טובים לבן אדם וזה. מישהו בדק, והתברר לו שהדבר הזה בא מהודו, מעבודה זרה. אסור להשתמש בעבודה זרה. גם אם אתה משתמש בעבודה זרה ואתה לא רוצה לעבוד עבודה זרה, אסור. זה איסור חמור מאוד. אלא, אז בא עוד רב גדול ובדק ואמר, תראו, אפשר לנתק את הטכניקות של המדיטציה, אפשר לקחת. אבל הם, כל המורים של המדיטציה בהתחלה, למדו מאנשים, מאנשי הודו. אנשי הודו אמרו, תראו, רק לפני שאתה מתחיל את השיעור, אתה צריך לשים פרחים פה על השולחן. זה היה כמו קורבן הפרחים האלה. קורבן לעבודה זרה. חייבים לשים פרחים? כך אנחנו עושים, זה המנהג שלנו. כשבא רב הגדול ואמר, חבר'ה, הפרחים האלה הם אסורים. אם יש מישהו שיודע את הטכניקה של המדיטציה, בלי פרחים, בלי שמות של עבודה זרה, בלי כל מיני מנהגים מהודו, אז אפשר להשתמש. הרב צבי יהודה שמע, נתן לזה הסכמה. מדיטציה בלי סינון אסור, עם סינון, עם אחריות על הסינון כמובן, זה מותר. אז מישהו צריך ללכת, למיין, לבדוק, לסנן, ואז בסדר, הם לא נכנסים אלינו, אנחנו באים לקחת מהם. או יכול להיות משהו טכני, הם יביאו לו את הדרוש לו לקבל מהם, יביאו לי איזה מכשיר, ואני יודע איך להשתמש במכשיר. זה נקרא יפיפותו של יפת, באוהלי שם, לשון של חז"ל. היופי של יפת אפשר להשתמש בו גם, אפילו בתוך בית המדרש. אבל כאשר רוח יוון פרץ להיכנס בתוך עומק קדושתן של ישראל, באים ואומרים, אנחנו על פי תרבות יוונית, אנחנו נגיד לך איך לנהל את בית המקדש, את בית המדרש, את הסנהדרין. אנחנו נגיד לך איך לעבוד את השם. וזה לא יכול להיות טוב אף פעם. הם באים לעשות סביון חדש על הרוח הישראלי. ואז תשוקות חדשות בפנימיות החיים הישראלים הם על פי המידה היוונית. אז צריך לדעת, אומרים חז"ל, כיוון שנכנסו להיכל, היוונים נכנסו לתוך בית המקדש בפנים, אז הם תימו את כל השמנים שבהיכל, לא פסלו רק את עצמן של אותן הדעות והתכונות שנפגמו על ידי המגע עם התרבות היוונית העוללת. כי אם הדבר פעל על כל המערכה, מה זה כל המערכה? כל חיי התורה. כל הדעות והמידות והמעשים והתורות, ליתן בהם טעם לפגם להורידם מקדושתם ולמנוע פעולתם הטובה והקדושה לעם השם. גם הנחת התפילין שאתה תניח אחר כך תהיה איתה בעיה. כי אתה לא מבין נכון כבר את הנחת תפילין. אתה כבר לא מבין נכון את שמירת השבת. ואחר כך יקלקלו לך את הקשרות ויקלקלו לך עוד דברים, לא יישאר כלום. אתה חושב שרק דברים קטנים מתקלקלים, זה לא נכון. הכל מתקלקל. כי אתה הולך על פי הרוח והכיוון של תרבות יוון. אומר הרב, זה לימוד לא רק מה קרה בימי החשמונאים. אלא למען יהיה לנו עמוד זה יסוד להורותינו את הדרך בגלותינו ופיזורנו בין העמים. זה צריך להיות כלל לדורות. עד ימינו עכשיו. הרב אומר גלות, כי בזמנו עוד היה חלק גדול, גם היום לצערנו חלק גדול מעם ישראל נמצא בגלות. אבל הבעיה היא שגם בארץ ישראל היום יש עדיין מרכיב של גלות. למה? כי את התרבות אנחנו מכניסים פנימה. איזה תרבות? תרבות יוון. כפשוטו. אני, יש דבר שאני אומר הרבה פעמים, ואמרתי הפעם, אני אמחיש לכם את זה בעיניים. לפעמים אני אומר דברים, התלמידים שומעים בעל פה וזה, לפעמים אתה רואה משהו בעיניים, אז זה יותר חזק. מה התרבות השולטת היום בעולם? אמריקה, קוראים לזה התרבות המערבית, נכון? עולם המערב, זה אירופה ואמריקה, זאת התרבות ששולטת היום בעולם. אם אתה משתמש באינטרנט, התרבות הזאת שולטת. אתה מדליק טלוויזיה, התרבות הזאת שולטת. אתה לא רק זה, אתה גם בארץ ישראל, התרבות הזאת שולטת. בהתנהגות, בספרות, במוזיקה, בכל מיני דברים. מאיפה מגיעה התרבות המערבית? אז אני עשיתי פה דבר שאני לא רוצה שאתם תעשו אותו. אני אסביר לכם עוד רגע למה. אני פתחתי ויקיפדיה. לא? אנציקלופדיה באינטרנט, כולם משתמשים בה, אל תשתמשו בה. כתוב פה בויקיפדיה, מהי תרבות המערב? תרבות המערב היא כינוי לתרבות, צילמתי לכם את זה, שהתפתחה באירופה ובעיקר במערב אירופה, וכולי וכולי וכולי, מכונה ציוויליזציה המערבית או הציוויליזציה האירופית. עכשיו תדאגו כמה שורות. לתרבות המערב שני מקורות קדומים עיקריים. מה המקור הראשון? התקופה הקלאסית של העידן היווני, רומי והנצרות. ומהם היא שאבה את הרעיונות והמסורות בנושא האומנות, הפילוסופיה, הספרות והמשפט. אתם יודעים שבארץ ישראל שופטים גם על פי המשפט של הגויים, המשפט הרומאי, האנגלי וכדומה. זה המשפט של התרבות המערבית, שהמקור שלה היא תרבות יוון. עכשיו, תעברו לתחתית מה שצילמתי, זה התחלת הערך בויקיפדיה. השפעת יוון העתיקה על תרבות המערב. משפט האחרון, יוון תרמה רבות לתרבות המערב ורבים מחשיבים אותה לתחילתה. כלומר, התחלת התרבות המערבית היא תרבות יוון. עכשיו, זה דבר ידוע, שכל התרבות הרומאית בנויה על תרבות יוון. בספר דניאל יש חזון נבואי. חזון נבואי שמגיע עד לביאת המשיח. איך מגיעים עד לביאת המשיח? מגלה הקדוש ברוך הוא לדניאל, יש בעולם סדר היסטורי של ארבע מלכויות ששולטות. אחת אחרי השנייה. המלכות הרביעית היא הכי גדולה, הכי חזקה, הכי עוצמתית, וגם הכי ארוכה. היא תשלוט עד שיבוא המשיח. עד שעם ישראל ייקח את השלטון ממנה. מהי המלכות הרביעית? מה? רומי. איזה רומי? העיר רומא, בירת איטליה, אנחנו ביחסים טובים עם איטליה היום. איפה מלכות רומי? האימפריה הרומאית נפלה לפני יותר מ-1,000 שנה, הרבה יותר מ-1,000 שנה. מה, דניאל חס וחלילה טעה? דניאל זה כן, ספר ברוח הקודש. הוא לא טועה. מהי האימפריה הרומאית? מהי המלכות הרביעית? אתה אומר הנצרות, את אומרת אמריקה. יפה, שני הדברים אותו דבר. אם תשימו לב, הרמב"ן על התורה, רבנו משה בן נחמן, היה כן, מגדולי ישראל. הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר, לרמב"ן קוראים אביהם של ישראל, מבחינה רוחנית. הוא מדבר על המלכות הרביעית בימיו, הוא באמצע ימי הביניים, אין אימפריה רומאית. כבר מזמן גם אצלו כבר לא הייתה אימפריה רומאית. הוא מדבר על המלכות, המלכות הרביעית רומי כפי שהיא. היא קיימת אצלו. איפה היא קיימת? כי התרבות הזאת לא פסקה. התרבות הרומאית שבנויה על יסודות התרבות היוונית, נלחמנו נגדה בזמן החשמונאים, אבל לא חיסלנו אותה. נלחמנו נגדה ואנחנו יצאנו לחירות לתקופה מסוימת. אבל אחר כך היא חזרה והשתלטה עלינו בלבוש חדש. המלכות הזאת המשיכה מבחינה תרבותית. זה לא שלטון צבאי, זה לא שלטון מדיני, זה שלטון הרבה יותר חזק מכל שלטון מדיני וצבאי. זה שלטון תרבותי. אתם רואים את זה היום. אתם, ברוך השם, אני מקווה שכולם פה אזרחים של מדינת ישראל, מי שלא אז מוזמן לקבל אזרחות. לא שאני קובע, אבל כן, כל יהודי צריך להיות אזרח של מדינת ישראל. אבל כל אזרח של מדינת ישראל יכול להכניס הביתה משהו היום זה קטן מאוד, כן? סמארטפון עם אינטרנט. אתה בשליטה של התרבות המערבית. שלטון הרבה יותר קל מאשר כיבוש צבאי. אתה לא צריך להחזיק צבא ענק. אתה לא צריך להיות אחראי כמו, כן, האמריקאים מחזיקים בסיסים בכל העולם, בכל הגלובוס. אתה לא צריך את זה. נכון, יש בזה השקעות, יש בזה, אבל יש הרבה אנשים שמשקיעים. אפילו האדם שאתה שולט עליו משלם לך. הוא צורך את התרבות שלך, הוא גם משלם לך, הוא מממן לך את השליטה שלך עליו. הנה, הוויקיפדיה, אמרתי לכם. למה אמרתי לא להשתמש בוויקיפדיה? אתם יודעים? מה? הוויקיפדיה היא לא אובייקטיבית. היא מכשיר תרבותי. יש לה הטיה קבועה בולטת לפוסט-מודרניזם. היא מכניסה דעות כאילו שהן עובדות. ונכון, אני יודע, אין ויקיפדיה, זה כל מיני אנשים שכותבים, אבל אני עוקב אחרי, אני משתמש בכוונה לפעמים כדי לעקוב אחרי מה שקורה. אז יש דברים שאפשר להוציא משם, אבל זה מאוד מאוד מצריך זהירות. זה עושה שטיפת מוח, פשוט מאוד. שטיפת מוח סמויה. אתה לא יודע אפילו מה נכון ומה לא נכון. מה האמת? אובייקטיבית, ומה יש בו הטיה לפי דעות. ודעות מאוד מסוימות. כן, מה רצית לשאול?
גם בספר היסטוריה יש דעות.
בוודאי שהיסטוריה גם צריך לדעת איך ללמוד, אבל אנשים משתמשים בוויקיפדיה כאילו זה מקור. אתה בוויקיפדיה אפילו לא יכול לדעת אם מה שכתוב שם הוא מדויק או לא מדויק. נכון שמנסים לתקן טעויות וכל מיני דברים, אבל אי אפשר לתקן את כל הטעויות בבת אחת. פעם היו כותבים ספרים, הייתה אחריות. כשיש לך דבר שהוא בצורה של היום, באינטרנט, אז אין לך מישהו מסוים שלוקח אחריות. וההשפעה של הדעות, במיוחד שהיא מוטה לכיוון מסוים, היא מאוד בולטת. כמו שהיום, תראה, זה גם שאלה תרבותית. פעם, כשאני הייתי צעיר, הייתה תרבות שאמרה, יש עיתון מכובד ויש עיתון לא מכובד. עיתון מכובד משתדל לתת לך את העובדות. יכול להיות שיש לו גם השקפת עולם, אבל הוא עושה מאמץ שתקבל את העובדות המדויקות. עיתון לא מכובד, לא אכפת לו. הוא יותר מעניין אותו שיקנו אותו ושיהיה הרבה מאוד דיבורים מסביב למה שכותבים שם. היום אין עיתון מכובד. אין עיתון שמשתדל לתת לך את העובדות בלי פרשנות. התפקיד של העיתון היום הוא להעביר דעות. ככה גם פעם ספרים, מחבר ספר היה משתדל להיות אובייקטיבי. נכון, היו לו דעות, אבל הוא היה מביא מקורות ובודק דברים, והיום זה לא ככה. זה תוצאה גם של התרבות, ולכן זה מצריך הרבה יותר זהירות. לכן, רבותיי, מה אני אומר? אני יצאתי פה באמצע דברי מרן הרב קוק זצ"ל, כי הוא התחיל לדבר על מה שאנחנו צריכים. כן? יש לנו שני שלבים. יש לנו שלב ראשון להבין מה קרה בימי החשמונאים. אז אמרנו, בימי החשמונאים היה מאבק מול התרבות היוונית, שהביא למאבק צבאי, כי לא הייתה דרך אחרת להשתחרר מהם. החשמונאים בעצמם היו תלמידי חכמים. עסקו בתורה. היה סנהדרין ששמר על הדעות, אבל אחר כך היו קלקולים שנכנסו, אפילו אחרי שהשיגו עצמאות נכנסו קלקולים. המאבק הרוחני שהיה במקביל למאבק הצבאי היה הרבה יותר קשה. ולכן חז"ל באים ומרמזים לנו פה, כותב מרן הרב קוק, שהמאבק הרוחני שהיה אז, הוא מראה לנו את הדרך גם למאבק הרוחני של היום. אחרי שהבנו שגם בימי החשמונאים היה מאבק רוחני, שהמאבק הרוחני הזה הוא גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים, אז אנחנו צריכים להבין שגם היום יש לנו מאבק כזה. והמאבק הזה היום אנחנו יכולים לנצח אותו רק על ידי זה שאנחנו לא מסכימים לקבל את התרבות של הגויים כפי שהיא. אנחנו לא מסכימים בכלל לקבל אותה. אלא שיהיו תלמידי חכמים גדולים שילכו ויגידו, הנה, יש פה משהו טוב אצל הגויים, את זה נייבא. את זה נביא לעם ישראל ונגיד להם, יש הכשר, את זה אפשר לקחת. אבל לחיות על פי התרבות של הגויים, זו טעות. כי יהודי חושב שהוא שומר תורה ומצוות, הוא חי על פי התורה, אבל הוא לא באמת חי על פי התורה. הוא חי על פי התרבות המערבית. הוא קורא את התרבות המערבית, הוא שומע את התרבות המערבית, הוא מנגן את התרבות המערבית, הוא אפילו אוכל את התרבות המערבית. הוא חי על פי התרבות המערבית, אז הוא אומר, אבל אני אוכל כשר. כן, היו כבר דברים כאלה בהיסטוריה. נקפוץ רגע מחנוכה לפורים. בא אחשוורוש, אמר ליהודים בשושן, הנה, תבוא אליי למסיבה, תאכלו כשר. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם חושבים שאתם אוכלים כשר? אני אראה לכם מה זה כשר. כשר זה המן. זה אותו הכשר. הכשר של אחשוורוש והכשר של המן זה אותו דבר. אתם לא מבינים? אחשוורוש מוציא לכם את כלי בית המקדש וחוגג את חורבן בית המקדש ואתם אומרים שקיבלנו תעודת כשרות על האוכל. איזה מין יהדות זאת? גם בימינו, יהודי חייב לבנות לעצמו תרבות של תורה ומצוות. אחר כך, נכון, לא צריך לסגור את הכל ולהחשיך את כל המסכים וכל הדברים. יש דברים שאפשר יהיה להשתמש ואפשר יהיה לקבל. אבל בתנאי שיש לנו בשלב הראשון תרבות של תורה. בתנאי שאנחנו חיים על פי התורה. אחרת אי אפשר לדעת אף פעם איפה הדברים יפלו עלינו. זה יכול להיות במתמטיקה, כמו שזה היה בימי היוונים, ודאי היו מתיימנים שאמרו, תראו איזה מתמטיקה יפה. זה דבר נפלא, למה שלא נלמד את זה? אבל זה יכול להיות מעורב בתרבות היוונית. היום אנחנו יודעים להפריד את המתמטיקה. היום אפשר, זה דווקא אפשר לעשות יחסית בקלות. זה יכול לבוא שם, וזה יכול לבוא במקום אחר. מה קרה לחשמונאים? אחר כך המלך, הצאצא של הצדיקים, של מתתיהו ובניו, שהיו צדיקים גדולים ולומדי תורה, המלך נהיה מתייוון. עד כדי זה שהוא אמר, טוב, אני מאמין בתורה, אבל רק תורה שבכתב, לא תורה שבעל פה. והוא זרק את, את, את גדולי החכמים מהסנהדרין, הפך את הסנהדרין למשהו שהוא היה רק כאילו סנהדרין. אם אין תרבות של תורה, זה יכול לבוא מכל כיוון שהוא. יכול להיות יהודי עם כיפה לראש, אבל הוא פועל בניגוד לתורה. יכול להיות יהודי עם זקן על הארוך, אבל הוא יכול לפעול בניגוד לתורה. צריך לבנות תרבות של תורה. מתוך תרבות של תורה, אנחנו בונים חיים של תורה. מתוך חיים של תורה, אנחנו יכולים גם לקחת דברים מסוימים מאומות העולם, כמו שהרב כותב, בזהירות, בהבחנה, בסינון. ואז אנחנו באמת לומדים מהחשמונאים, וחוגגים את חנוכה בצורה האמיתית ביותר. שיהיה בהצלחה לכולם, חנוכה שמח.